טוב, אז אנחנו מתחילים באמת משהו חדש, משוויקו. בדרך כלל מתחילים את זה גם את הקיץ.
את הקיץ?
בדרך כלל פקוד איזה שם עשר חודש. אז ויקו זה כבר חודש ניס. ברגע שיש מויס זה בדרך כלל החורף, וויקו באמת בדרום זה הקיץ. בכל אופן ויקו זה משהו חדש. חומש חדש, חומש הכי קצר, זה נקרא תורת כהנים, שמדבר בעיקר על הקורבן עשר. רבנו מסביר שאחרי שהיה פרשה של גלות וגאולה, יצאו ממצרים, בנו את המשכון, עכשיו החומש הזה מדבר איך לשמור על המשכון, מה עושים במשכון, איך נזהרים שלא לאבד את המשכון. הוא מסביר שכל המצווה של החומש ויקרו קשור לזה. גם המצווה שלא קשור לקורבנות, אומר, זה מגיע דרך זה. המצווה של מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. המצווה של ילדס, מצוירו. בגלל שהכל קשור לקורבנות, אז כבר כתוב גם את המצווה האלו. ואפילו רוב המצווה של פרשת הקדושים, שלכאורה פרשת הקדושים, זה מצווה שבלעד אדם לחברו, זה לא קשור לקורבנות. הוא מסביר שזה גם רוב המצווה קשורות, והשאר נגרר ממילא. בכל אופן, זה חומה של קורבנות. עכשיו הפער שמתחיל ואיקרו אל מויש, זה לשון שלא קיים הרבה.
איזה לשון?
ואיקרו אל מויש. דרך כלל וידע בראשם הם בוישי, ויהיה מראשם הם בוישי. דיבור ואמירה קיים הרבה. כל מצווה מתחיל בצורה של דיבור ואמירה. אבל קריאה, זה לא כתוב, כתוב כמה מקומות בודדים. זה כתוב בהר סיני, ויקרו אל מוישה מנהור. זה כתוב בסנה. ויקרו אל השם, כן, זה כתוב בסנה. וזהו, זה שלושת המקומות שזה כתוב. זאת אומרת, זה לא דיבור, הוא לא בא להגיד לו משהו. לא קורא לו, הוא בא לקרב אותו אליו. אז בשלושת המקומות האלה היה סיבה מיוחדת שהיה צריך כזה סוג של קריאה. חוץ מעצם הדיבור, כי מיד אחר כך כתוב, ויקרא מוישה ודבר השם אליו. מיד אחר כך כתוב דיבור, אבל לפני שהוא דיבר, הוא קרא לו. קריאה זה הזמנה. אז רש"י לומד, רש"י לומד שבאמת זה ללמד על הכלל כל היוצר, זה לא רק היה פה. כתוב פה פעם אחת כדי שנדע שלכל קריאה, לכל דיבור, כל מו קריאה. לפני כל דיבור שדיבר אותו, הוא קרא לו, הוא קרב אותו. אבל בפשטס בחז"ל זה נראה שזה רק היה בשלושת המקומות האלה. היה פה איזה עניין מיוחד בקריאה הזאת. זה דבר ראשון שצריכים להבין. דבר שני, ויקרו כתוב עם א' זה עיר. גם כשכבר כתוב ויקרו, זה לא כתוב בצורה ברורה ויקרו, אלא כביכול כתוב ויקרו וא' קטן. עכשיו, כל הנושא הזה של הקורבנות, זה סוגיה שצריכים להבין. אמנם סוגיה של בריסק, אנחנו פה לא בבריסק. אבל אולי הגיע הזמן? לא, כל דבר מגיע והגיע הזמן בחיים. לפחות כשזה פרשת השבוע, נכון? אז מה זה כל הסוגיה הזה של קורבנות? פשוט זה משהו שלא קשור אלינו, זה לא קיים היום. זה היה במשקו, זה היה בשביל מקדוש, ויהיה כשמשיח יקיע. היום אין לנו קורבנות. אבל כל דבר שיש בתורה זה דבר נצחי, ואין דבר כזה שזה לא קיים. אז גם היום יש לנו קורבנות, ובעיקרון תפילה זה קורבנות, אבל נראה שזה לא רק תפילה. תפילה זה דוגמה בולטת. אבל זה מהלך מסוים, אבל יש השם שנקרא קורבנות. את המהלך הזה צריכים להבין מה זה הסיפור הזה של הקורבנות. מה הדבר הגדול הזה של לקחת בהמה? נשחוט, נקריב קורבן לשם. באמת הרמב״ם אומר שהטעם של הקורבנות וכדי להפקיע מ... אוי דוד אזור, שהם עשו עסק מהבהמות, עשו עסק מהטבע, לוקחים את זה ושוחטים את זה. והרמב"ן תוקף אותם מאוד מאוד בחריפות. זה כל הסיפור של קורבנות. עושים כזה כמה פרשס מהקורבנות, וכאלה לשונות של ריח נכוח לשם, וזה רק כדי להפקיע מהעובד עבד אזור, זה כל הסיפור. חוץ מזה שהוא אומר מצד ההיסטוריה, זה לא ככה, כי בזמן נויח, אז זה לא היה, בכל אופן נקריב קורבנות, ונהיה מזה, ויורך השם ישראל ריח נכוח. אז מונח בזה הרבה יותר מזה. קין ועבד,
כן.
קין ועבד, גם אזכיר, כן, קין ועבד.
אז לא היה עובד
עבד אזור. לא, זה היה התחלה ממש. אז קום זה משהו בפני עצמו, זה לא רק כדי להפקיע. מה שהרמב"ן אומר, והרמב"ן הסביר את זה על פי סוד.
איך?
הוא מדבר על זה שהביא לשון של חז"ל, שבקורבנות לא כתוב שום שם, לא שקי ולא אלוקי ולא קין, רק שם הוואי. אז אני צריך להבין מה הוא אומר, אבל קורבנות זה ודאי משהו מאוד מאוד גדול. מה המשהו הגדול הזה? ויש הרבה סוגי קורבנות. באופן כללי זה מתחלק לשלוש. יש אוילו. אוילו זה שמקריבים את הכל. אין איזה שום חלק שאוכלים. זה אוהל הסבאמי, אוהל הסורף, מינחו. זה אוילו. יש שלומים. שזה כולם אוכלים. גם המזבח, גם הביילים, גם הכהן. ויש באמצע... שזה כל הקורבנות חטוס, אושום, כל הקורבנות שבאים לכפר, שזה לא לגמרי למזבח, אבל גם לא אוכלים מזה הבעלים, רק הכהנים. אז נדובה בעיקר זה אוילו ושלומים, שזה או לגמרי לשם, או שלומים שמתחלק לכולם. אלה שבאים לכפר, שזה חטוס אושום, זה באמצע. עכשיו, יש שתי מצוות מעניינות בקורבנות, שמופיע בפרשה שלנו. אחד, זה מה לא לעשות, אחד, זה מה כן לעשות. לא לעשות, זה חומץ ודבש. כל סור וכל דבש, לסקטור ממנו של השם. עד כדי כך שאנחנו אומרים בקטורס, אילו נעשה בקוטו של דבש, אנחנו יכולים לפריחו. ולמה לא? זה עושה כוסף. יש שהתור רואו וככל סור וכל דבש, לסקטור ממנו של השם. זה לא, ומה כן? מלח. מלח, יש חובה לשים מלח בכל קורבן. וגם בזה הרמב"ם אומר שזה בשביל לשנות מה שהגויים עושים שהם דווקא לא שמים מלח. הרמב"ן אומר שזה הרבה יותר מזה, בגלל שזה נקרא מלח בריס על היקח. נקרא ברית. זה לא כל כך חשוב, שקוראים לזה ברית, עד כדי כך שמקומות אחרים שרוצים להזכיר שהיה בריס, אומרים כמו בריס מלח או אלא. אצל דוד המלך, ועוד מקומות שעושים להזכיר בריס, אז מבין את הדוגמה של מלח. אז יש פה משהו יותר חשוב בנושא הזה של המלח. אז... אז בגלל שהרמב"ן אומר שהפשט בקורבנות זה לא על פי פשט. אין פה הרבה מה לעשות על פי פשט. ההתחלה שכתוב היקור על מוישה, אז זה אומר שכל מקום, שלושת המקומות האלו, זה היה מקום שהוא בעצם נתן לו דרגה חדשה שלא היה קודם. בפעם הראשונה שזה כתוב שזה בסנה, זה היה בכלל הפעם הראשונה שהוא דיבר איתו. דבר שני, שהוא קרא לו, שהוא קרא לו מהר סיני, והיא קורא לו השם מנאור, לאמור. אז כתוב שם שלוש פעמים בהר סיני, אבל יש מקומות שהוא קרא לו כדי שהוא יעלה. איפה שהוא קרא לו כדי שיעלה, אז מובן למה הוא היה צריך לקרוא לו, כי הוא צריך להגיד לו, תבוא. אבל בסוף כזה, והיא קורא לו השם מנאור, לאמור, אז הוא לא קרא לו שיעלה אל ההר, אלא פשוט דיבר אליו מהר. הוא עמד למטה, הוא דיבר אליו מהר. בכל אופן כתוב והיא קורא, אז פה זה כן השם שחיבה. מה זה שמה? שמה הוא דיבר בעצם לכל עם ישראל, אבל הוא רוצה לייחד את מוישה רבנו, אז אמר לו לשון של חיבה. הפעם השלישית פה זה מאוהל מועד, אז גם כן, הוא עכשיו הולך להגיד לו את כל המצווס. אז הוא אומר, אני אומר את זה רק לך ולא לאף אחד, אפילו לא לארון, כמו שרש אומר. הוא אומר שהוא בא למעט אפילו את ארון. אז שלושת המקומות האלו, הוא היה באיזו סיבה מיוחדת שהיה צריך להגיד קריאה, כך מסביר הרוחם. אבל לפי רש"י, את כל דיבור היה קריאה. וקריאה זה אומר, אני לא בא רק לצוות עליך, אלא אני בא להראות לך חיבה דרך המצווה הזאת שאני מצווה. ובסדר תמיד הפנימיות של המצווה שזה לא רק ציווי מה לעשות או מה לא לעשות, אלא מצווה, זה השם שצפסה, זה מחבר אותנו. שקדישונו במצווה יסוד, כמו שאומר את מקודש אצלי, אז כל מצווה עושה קידוש, היא נושא ייחוד. קידוש, הנה יש בזה שתי לשונות. יש שנים שאומרים לי שמקודש זה נקרא אסורה. לא יהיה קודש עם בני ישראל, אלא שיהיה קדש עם בני ישראל, זה לשון של איסור. זה אסור לכל העולם. יש גם כאלה שזה לשון שמיוחדת. כל יש שאומרים שזה מיוחד אצלי. וזה לא שתי דברים, זה דבר אחד. זה שאסור על כל העולם, זה בגלל שמיוחד לי. המצווה שאנחנו אסור לנו לעשות, זה לא כדי לא לעשות, אלא כדי להיות מחובר למשהו אחר. גוי שלא אמור להתחבר לשם, אז הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, חוץ מהשם המצווה, שזה חורבן העולם. זה דברים שאי אפשר, זה הפך קיום בעולם, אז לכן הם חייבים בזה, אבל כל דבר שהוא בא לשנות את המהות, אין אצל גוי. אז הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, כי ממילא לא הולך לקרוא שום דבר. אבל אנחנו אסור לנו הרבה דברים בגלל שאנחנו מחוברים למשהו אחר. אז לכן לכל דיבור קודם קריאה, הוא בא להגיד לו, אני אומר לך מצווה, לא רק כדי לצוות, אלא כדי לחבר. עכשיו, זה בעצם הנושא של הקורבונס. הנושא של הקורבונס זה לשון של להקריב, לקרב. וזה אומר ככה, בעצם כל דבר שיש פה בעולם משתלשל משפע רוחני. במקור שלו שפע רוחני. הסור מאמור זה נקרא שהשם כביכול אמר דיבור, והדיבור הזה זה נקרא אותיות, ואז בדבר השם שמיים נעשו. מהאותיות האלו זה נקרא אותיות של לשון הקודש, חופכס אויסיה של לשון הקודש, ככה זה נקרא. למה זה נקרא חופכס? כי יש 22 אותיות ועוד 5 אותיות כפולות, ויש א', א' זה נקרא אות שכוללת את הכל, לכן זה נקרא 28, חוץ מעצם א' שזה אחד מ-22. אז נקרא כויח מסו ויגיד לאמרי, חופכת 28 אותיות, שזה בראש יסבור לקים ושמיים וצרות, 28 אותיות זה האותיות שברו את כל מה שיש. ובשנת הוא אומר, לא אלו מה שם דבר חוניסו בשמיים, שהדיבור הזה עודנו קיים, כל הזמן הדיבור הזה כביכול מדבר, וככה נהיה הקיום של העולם, כל הזמן. לא אלו מה שם דבר חוניסו בשמיים. אז כל מה שיש זה בעצם משהו רוחני, זה אותיות, זה דיבור, שמתלבש. במה הוא מתלבש? מתלבש, דבר ראשון, בארבע עולמות. צילוס, בריא, יציר, יסיר. באצילוס, זה עוד לפני הדיבור אפילו. זה הרצון. בבריא, זה כבר הדיבור. ואנחנו באים משם. זה עולם הבריא, נשמו יססרות, באים מהעולם הזה. שם נמצא כיסא הכובד, אנחנו באים מתוך כיסא הכובד. אחר כך זה מתלבש בעולם היצירה, שם המלוכים נמצאים ושם הם כבר לא רואים את הכל. המלוכים שואלים, איים וקודם כמו יותר. לא רואים את הכל. אחר כך בעולם העשייה, בעולם העשייה לא רואים כלום. זאת אומרת, לא רואים בכלל רוחניות, אנחנו לא רואים רוחניות. אנחנו רואים רק גשמיות. וזה אנחנו גם כן רואים בארבע סוגים. דומם צומח, חי מדבר. שזה ארבע דרגות. הדומם, לא רואים בו שום תנועה, לא רואים בו בכלל חיות. אתה רואה אבן, אתה לא רואה בו שום דבר שמרמז על חיים. לא רואים חיים. באמת יש. שזה היום המדענים יודעים שבעצם כשאנחנו רואים גוש דומם, זה לא גוש. זה מורכב מהרבה הרבה הרבה חלקיקים קטנים. המון, המון. ובכל חלקיק יש המון המון חלקים. גם כשמגיעים לאטום, האטום בעצמו מורכב מחלקים. החלקים האלה כל הזמן זזים. כשאנחנו רואים גוש, זה בעצם מיליונים של חלקים שזזים כל הזמן. והדבר שהם לא מצליחים לפצח זה את הנקודה המרכזית בסוף בפנים. מה נמצא בתוך האטום? הנקודה המרכזית מה היא? זה רוחני. שם בפנים נמצא הנקודה הרוחנית, ולכן הם לא מצליחים להגיע לזה. מה קוראים את מה שמסתובב סביב הנקודה הרוחנית? שבפנים, בפנים, 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 עדיין יש חלקים שמסתובבים. אז אנחנו רואים גוש, בעצם בפנים יש תנועה כל הזמן. אבל זה תומם אנחנו לא רואים. צומח, אנחנו כבר כן רואים. רואים תנועה, רואים שזה צומח. גם רואים בזה חיות, רואים צבע, רואים איזה חי, או שזה נבל, רואים. רואים, רואים תנועה של חיות. עוד יותר רואים את זה בחי. בעל חי רואים ממש. הוא עושה קולות, הוא הולך, רואים. ואחרי גבוה זה מדבר ששם יש כבר נפש, שמרגיש את החיות. לא רק שהוא מדבר ומזיז את הידיים ואת הרגליים, הוא לא רק עושה תנועות, אלא יש לו מחשבה, יש לו הרגשה. רואים? רואים חיות. אבל כל זה מסתיר את החיות האמיתית. דרגה יותר מזה שזה עולם היציר, שזה עולם של המלוכים, שמה רואים כביכול. רואים רוכניס. רואים. אז כדי כך שאנחנו לא יכולים לראות מלוכים, כי אנחנו לא יכולים לראות רוכניס. אנחנו לא רואים. אנחנו נאמר שכל הזמן קורה דברים בעולם מול העיניים שלנו, ואנחנו לא רואים. קורה, כל הזמן. אנשים גדולים שרואים, הם לא רואים דברים חדשים. רואים אותם דברים שבעצם קורה פה, רק אנחנו לא רואים אותם. לא רואים. בכלל, זה עוד נושא, שכל המהלך הזה של הצילוס, בריא, הצילוס, הצילוס, זה לא נמצא במקום למעלה. אין מקום פיזי למעלה. נמצא פה. כן, בשבס כתוב שיש עליאס ואילומס. אנחנו עולים מעולם העשייה, לא עולים מהצילס. איפה אנחנו עולים? אנחנו לא עולים לאיזה מקום פיזי. אנחנו עולים בדרגה. מי שנמצא פה, פה, בעולם הזה נמצאים אנשים שהם בדרגה של עולם היצירה, של עולם הבריא, של עולם הצילס. אז נמצאים פה, הם רואים משהו שרואים בעולם ההוא. כי העולם הזה הוא עולם רוחני, הוא לא תופס מקום. זה לא באיזה מקום במפה. זה מקום במהות. עכשיו, אנחנו נמצאים בדיוק בנקודת האמצע בין העולמות היותר גבוהים שם רואים רוכניס, לבין הדרגות היותר נמוכות, שזה בעל חי וצומח ודוימם, ששם זה לגמרי גשמי. אנחנו באמצע. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להיות גשר. לקחת דברים מלמטה, להעביר אותם למעלה. עוד פעם, מה הכוונה למעלה? הכוונה לקחת אותם מהדרגה הנמוכה שלהם, ששם זה כזה דבר גשמי שמחסה לגמרי את החיות הרוחנית, ולעלות את זה נקרא יותר לגלות. לקחת את זה ממשהו שמחסה לגמרי, ולגלות קצת יותר. המקום, הפעולה הכי בולטת שעשו את זה, זה קורבנות. קחים בהמה, קחים גם נסוכים, קחים כל החלקים, דם וצמח חי, מדבר בעיקר חי. למה לוקחים בעיקר חי? כי חי כבר כולל את השלוש דרגות הקודמות. בעצם התהליך הוא כל הזמן קורה. החי, סליחה, הצומח גודל על ידי האדמה והמים, שזה דומם. אחר כך, אחרי שהוא צומח, מגיע בעל חי ואוכל אותו. אז הוא כבר מתקדם. מדומם הוא נהיה צומח, מצומח הוא נהיה חי. שם מה שנשאר זה לקחת את החי, להפוך אותו לגמרי לרוחני. אז לוקחים את הבהמה, לוקחים את הקורבן, ועושים ממנו איש שירח נכוח לשם. זאת אומרת, לוקחים אותו ואומרים, אתה רואה פה בהמה? זה לא בהמה. יש פה משהו אחר, יש משהו שמחיית הבהמה. מה מחיית הבהמה? הדבר ראשון, דם. אם אין בו דם, הוא לא חי. דבר שני, זה החלף. שני הדברים האלה הם אלה שמחיים. הדם והחלב. הדם זה מה שמסרים את החיות, את ההרגשות, והחלב מקושר למוח. אז זה הלב והמוח. שני הדברים האלה מקושרים, אז אתה שוחט את הבהמה, אתה אומר, בוא ניקח את הדם ואת החלב, שזה מה שמחיה את הבהמה, אני אקריב את זה לשם, אני אגלה שמה שיחיה את הבהמה, זה לא מה שהיה נראה לי, אלא משהו רוחני. זה הפעולה של קורב. אותו דבר אנחנו נסוכים וסוילס. עכשיו זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? בגלל שאם ככה, יוצא שאם אנחנו רוצים לעבוד את השם בעולם, אם אנחנו רוצים לגלות את החיות שיש בעולם, אנחנו צריכים פשוט לחתוך את השקר. אתה אומר, אתה רואה בהמה? לא, זה לא בהמה, אני שוחט, מקריב את זה לשם. אז בעצם, אם נעתיק את הפעולה הזאת אלינו, נסו לקחת את העולם ולשחוט אותו. להפסיק לאכול, להפסיק להיות מאדם, להפסיק להתעסק עם אנשים. כי כל הדברים האלו משאירים אותך בתוך המצב הזה, שיש בהמות ויש עולם ויש את כל ההסתרה הזאת. צריך לשחוט את זה. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, כי אנחנו נולדנו פה בעולם בצורה כזאת שאנחנו צריכים לחיות פה בעולם. והכוונה היא שהשם רוצה שנגלה אותו בתוך העולם. לא להרוג את העולם ואז לגלות, אלא לגלות אותו בתוך העולם. לכן אנחנו צריכים כן לאכול, כן להיות בעולם. וזה נקרא שלומים. שלום זה נקרא, אתה מקריב את הדם ואת החלב, אבל אחרי שהקרבת את זה, אתה אומר, אם ככה, אם גיליתי, שבעצם מה שהחיית הבהמה זה משהו רוחני, עכשיו אני יכול לקחת בחזרה את הבשר, שמקודם היה נראה לי סתם איזה בהמה, ועכשיו הבשר הזה זה קודשים. או קודשי קודשים, או קודשים קלים, אבל זה קודשים. זאת אומרת, עכשיו גם כשאני אוכל את הבשר, הבשר כבר לא יהיה בשבילי הסתרה, יהיה בשבילי משהו שאני יכול בתוך זה להרגיש את החיות הרוחנית של זה. זה קור. לכן כתוב ששלום עושים שלום בעולם. רש"י אומר שתי דברים מה זה שלומים. או שעושים שלום בעולם, או שזה שלום למזבח, לכהנים ולבעלים. אבל רש"י לא מסביר מה הכוונה שעושה שלום בעולם. שלום בעולם, הכוונה של המילה שלום זה אחדות. שלום זה לא שהם יכולים להיות אחד ליד השני בלי לריב. זה נקרא שאין מחלוקת, זה לא שלום. שלום זה שנהיה אחד. אם לוקחים שתי חתיכות עץ, שמים אותם אחד ליד השני, אז הם לא רבים. אם שמים דבק ביניהם, אז הם יותר קרובים. אז זה עוד לא שלום. שלום זה שלוקחים שתי ברזלים, מחברים אותם ביחד, מחשמים אותם ביחד, ואז זה נהיה ברזל אחד, שעכשיו אם אתה רוצה בחזרה להפריד אותם, אתה צריך לשבור. זה כבר נהיה ברזל אחד, זה נקרא שלום. שלום זה נקרא לחבר. עכשיו אנחנו כל הזמן נמצאים בסתירה. יש לנו נשמה, יש לנו גוף. יש שמיים, שמיים שמיים לשם, ונוצרים לעולם. יש כל הזמן מחלוקת ביניהם. יש מחלוקת בין הגוף לנשמה, בין אדם והעולם, ובין איש ואישה. זה שלושת המקומות שאמור להיות חיבור, ובעצם יש סתירה. וצריך לקראת את הסתירה הזאת, ולא רק להסתדר ביחד. שלום בית זה לא נקרא שמסתדר ביחד. שלום בית זה נקרא שמתאחדים לאחד, והיו לבוסר אחד. אז זה נקרא שלום. שלומים עושה שלום. שלומים אומר לך, אתה לא או פה או פה. או שאתה רוחני, או שאתה בהמה. לא. אתה אדם. אדם מאחד את שני הדברים ביחד. רוחני וגשמי ביחד. שלומי מגלה את זה, אתה נמצא בעולם, והעולם זה חיות רוחנית. כשאתה אוכל את זה בצורה גשמית, ואתה רואה את זה בעיניים גשמיות, אתה רואה גשמיות, אבל אתה יודע את האמת, אתה לפעמים יכול אפילו להרגיש את זה, שבעצם יש פה משהו אחר. זה נקרא שלום. זה עושה שלומי. עכשיו, אז מה צריך לעשות? אוי לא, שלומי. זהו זה. אז בעצם, הקום העיקרי זה שלומי. לכן כשהיו מביאים עשר שני לירושלים, בעיקר היו קונים שלומי. כשאז מצאו בעל חי, לא ידעו מהו, קריבו אותו שלומי. כי רוב הקורבן עשה לי שלומי. אוי לו, לכן שלומי לא בא לחפר על שום דבר. שלומי לא בא לחפר על שום דבר. אוי לו כן בא לחפר, אבל לא על משהו שחייבים על זה קום, אלא על עירור הלב. רש"י אומר על מצווה עשב, על עץ עשה, הרמב"ן מתפלא עליו קצת. מה פתאום על זה? אז זה לא כתוב שיש חיוב קום. מביא את מה שרשום ממך יבוא, שזה מכפר על עירור הלב. אז מצד אחד אין חיוב להביא או לא, מצד שני זה מכפר. זה אומר ככה, כשאדם רוצה להגיע לשלומי, אז התנועה הראשונה זה אוילו. דבר ראשון, צריך לשחוט את השקר. ובשביל זה צריך לעשות איזו פעולה של ניתוק. אני לא רוצה קשר לעולם הזה. העולם הזה הוא שקר, הוא מרמה אותי, הוא מרחיק אותי, אני לא רוצה. אחרי שעשית האוילו, אל תישאר שם. מה זה אתה לא רוצה? השם כן רוצה. אז אחרי האוילו מגיע שלומים. האוילו מחפר על עירו הלב. עירו הלב זה נקרא כשאדם רגיש שהלב שלו מנותק. לכן הוא חושב על דברים אחרים, הוא מוכבל על דברים אחרים. אז דבר ראשון, אתה צריך לחבר את הלב. אז עושים אוילו. אחרי שעשית אוילו, עכשיו הלב שלך כבר מחובר, תיקח את הלב הזה שמחובר, ותחבר דרכו את כל הדברים של העולם. עכשיו הגיע הזמן לאכול שלומים. ויש שלב באמצע. שלב באמצע זה חטא סבור שם. זה כבר כן בא לחפר. וזה אומר ככה. בעצם, אדם נורמלי, אדם מתוקן, יכול בכל דבר לגלות את הרוח ניסי בזה. יכול לאהוב את השם בכל דבר. הוא אוכל, הוא יודע שזה נראה אוכל, אבל בעצם הטעם והמראה והריח של זה, זה רוחני. הוא רואה כסף, בעצם כסף, זה נקרא גבני נילואין. אפילו אם לא נבין מה זה, אבל זה אומר שהסיבה שיש לנו משיכה לכסף, או שיש בזה כוחות של נפש, לכן אנחנו משיכים לכסף. וכן הלאה, כל דבר. אבל מה קורה כשאדם פגם? כשאדם פגם, אז אין לו את האפשרות לעשות את זה. אז צריך לעשות חטא הספירה שם, והוא לא יכול לאכול את זה. צריך מישהו שיוכל את זה, אבל לא הוא. אז כהנים אוכלים, ובנים מסכימים. כהן זה ביטוי של אדם שנמצא במצב מתוקן. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לעשות את זה, תלך למישהו שכן יכול לעשות את זה. יש מושג שנקרא לאכול שיריים. מה זה אומר לאכול שיריים? זאת אומרת, אתה מאמין שאותו אחד אוכל בצורה נכונה, מה שאתה לא יכול לעשות. אז אתה מסתכל עליו שהוא אוכל, אז אתה אומר, אחרי שלמדתי ממנו, עכשיו גם אני יכול לעשות את זה. אז כהן מבטא אדם מתוקן. אז אני אומר, אני לא יכול לעשות את זה. אני בנם שפגם, אז הוא הופך להיות חלק, הוא נהיה במה, הוא נהיה חלק מהעולם. אז אומר לכהן, תעשה אותו, ואתה אדם מתוקן, תאכל אתה, תראה לי איך שזה אמור להיות באמת. ואז אני אתכפר, אני גם יכול לעשות את זה. אז זה שלושת סוגי הקורבנות. אוי לא, זה תנועה של ניתוק. חטא סבור שם זה תנועה של תיקון על הפגם. ושלומי זה המצב הנורמלי, שזה מה שאמור להיות. עכשיו, בקורבנות יש את שני המצוות שאמרנו. כי חוסר בכל דבש, לא יסקטו ממני של השם. למה? אני אומר קודם כל על הדבש. דבש זה מתוק. ראש אומר שהאיסור זה לא רק דבש, אלא כל דבר שמתוק. מתיקות נקרא דבש. על דבש נאמר דבש מוצוסו, יכול דייכו. פן, לא זוכר את זה לשון, ואיקטו. אם תאכל מדי הרבה ממנו, תתקי. וזה נכון, אי אפשר לאכול הרבה דברים מתוקים. אדם אוכל דברים מתוקים, הוא נהיה שבע מהר. אפילו שבעצם הוא לא אכל הרבה, אבל המתיקות של זה, מסביע, ואם הוא אוכל עוד יותר, אז הוא יקי. זה בפורים, צריך לדעת שלא לשתות יין מתוק. והפוך, אדם אוכל דברים מלוכים, אז יש לו תיאבון לעוד. אז דבש, הסיבה שהוא מתוק, והסיבה שאנשים אוהבים דברים מתוקים, מתוק זה דבר שאנשים אוהבים. וכשאוהבים מישהו, אז אומרים לו אתה מתוק. מתיקות זה משהו שהוא מושך. הסיבה שהוא מושך כי זה אור מאוד מאוד גבוה. וזה אור כזה גבוה שאי אפשר לגלות אותו פה בעולם. יש את המושג הזה שאנשים אומרים, אני יהודי בלב. אני אוהב את השם. אז הרבה פעמים, אולי רוב הפעמים, זה סוג של תירוץ. רוצים להתפטר מהמחויבות, אז אומרים, יהודי בלב. אבל אפילו אם זה אמיתי, ולפעמים זה אמיתי, הוא באמת כל כך אוהב את השם, אבל אין לו כוח עכשיו לעשות מצווס. מה הוא אומר? אני מחובר לאור הרוחני הגבוה, ואין לי כוח להוריד אותו פה לעולם. אין לי כוח שזה יתבטא אצלי במה מותר מה אסור. וזה הפוך לגמרי מקורב. קורב אומר לך, אתה צריך לקרב את העולם לשם. לא להגיד, השם נמצא שמה, ורק שמה אני פוגש אותו. זה דבש. דבש זה כל כך גבוה, שאנחנו אומרים, לא, אל תתעסק עם זה. תתעסק עם משהו שאתה יכול לחיות עם זה. משהו שאתה יכול להכניס פה לתוך המציאות של החיים שלך. לא משהו שמנותק. מנותק זה הכוונה שאתה יכול אולי להרגיש אותו, אבל כשאתה מרגיש אותו, אתה כל כך שמה, שאתה לא יכול, אתה לא מוכן לרדת. זה לא. וגם הפוך. חומץ, כל כך המציאות של העולם, דבש זה מנותק, זה אור. אור מדי גדול. חומץ זה מדי העולם. חומץ זה אוויר. ואוויר זה מה, המציאות של העולם זה אוויר. רוח זה נקרא. אז זה כל כך מסתיר, שאתה לא תוכל לגלות את הרוח נשי בזה. אז יש שני דברים שעשו. מה כן צריך? מלח. מלח, יש לזה תכונות מאוד מעניינות. מצד אחד, תפשיל בלי מלח, אין לו טעם. מצד שני, אם תשים הרבה מלח, אי אפשר לאכול את זה. עוד תכונה יש למלח, שהוא משמר דברים. אתה רוצה לקחת משהו שלא יתקלקל, אז שמים אותו במלח, כובשים אותו. יש לו תכונה של קיום. אז מלח זה מעמד ליסוד, ככה אומר הרמב"ן. מלח זה יסוד, לכן נקרא מלח בריס. בריס זה יסוד. זאת אומרת, מלח זה בדיוק המשקל הנכון בין למעלה ללמטה. יסוד זה הכוח שמחבר. אמרנו קודם ששלום זה נקרא לאחד, השלום נקרא מידת היסוד. מייס משלום בבייס. היסוד הוא הכוח שמחבר. למה? כי הוא בדיוק נמצא במשקל הנכון, אורית שמיים וארץ. הוא מחבר את השמיים וארץ בגלל שהוא נמצא בדיוק על המקום שלא פחות מדי ולא יותר מדי. אם נשים פחות מדי זה לא טעים. נשים יותר מדי זה גם לא טעים. ואז כששמים את המידה הנכונה יש לזה קיום. אדם שחי בצורה הנכונה, אז הוא לא רגע למעלה, רגע למטה. יש לו את הישוב הדעת לחיות נכון. רוב האנשים נמצאים או גבוה מדי, או נמוך מדי. או נמוך מדי, אומרים, אני לא יכול... לא יודע, זה גדול עליי, קשה לי להתחבר. או כל כך נמצאים למעלה בכזה היי, שלא יכולים בכלל להתנהל. יסוד זה מידת הצדיק, שהוא יודע בדיוק איפה, כמה לחבר, ואז... לא עולה ויורד. גם אם הוא עולה ויורד, אבל הוא מיושב. זה מלח. לכן צריך להכניס מלח לכל קורבן, כי זה הפעולה של הקורבן, לחבר. לחבר זה רק על ידי המודד הזה של המלח. עכשיו, איפה אנחנו עושים את זה היום? היום אין לנו קורבן. אז אנחנו יודעים שהתפילה זה במקום קורבן. מה הקשר בתפילה לקורבנס? בתפילה אנחנו מתפללים על הדברים שקורים בעולם. אתה לוקח את מה שקורה בעולם, אתה מגיע עם זה ומגיש את זה לשם. מה בעצם אתה עושה פה? מה אתה רוצה ממנו? יש לך בעיות? תלך לרופא, תלך לגמ"ח, תלך לזה, תסתדר. מה אתה רוצה ממנו? כשאתה בא אליו, אתה אומר לו, אני יודע שכל הדברים האלו, זה לא מה שאני רואה, יש בזה משהו אחר. המשהו אחר זה אתה. אז הנה, הבאתי לך את כל הרשימה הזאת, שאני יודע שזה קשור אליך. עכשיו, שאני יודע שזה קשור אליך, אז תעזור לי לגלות איך שאתה נמצא בזה. יש בעיה, יש מחלה, יש איזה בעיה. הבעיה הזאת צריך כל משהו שמסתיר על המציאות האמיתית. תגלה את המציאות האמיתית. זה תפילה. אבל זה לא רק תפילה. אנחנו כל היום מקריבים קורבנות. כל הזמן אנחנו נמצאים בעולם וצריכים לגלות מה באמת קורה בעולם. זה פעולה של קורב. בכל אכילה אנחנו עושים את זה, בכל מסע ומתן עושים את זה, בכל עסק עם אנשים עושים את זה, כל דבר שאתה נמצא בעולם. ואתה בעצם יש לך את הניסיון לחשוב שאתה לא רואה פה רוחני, אז אתה אומר, לא, יש פה משהו רוחני שמחיה את זה, זה קורב. בפרט מקום של ניסיון. כל מה שניסיון באמון, ניסיון בקדוש, ניסיון בדברים שרוצים לחבר אותך לעולם, אתה אומר, לא, אני לא מוכן, אני לא מוכן להיות חלק מהשקר הזה. אני רוצה לזכור את האמת, למה הדבר הזה מחובר. כל מקום כזה, אז זה נאמר, כי הולך הרגנו כל היום. שם האדם מקריב את עצמו. מקריב את עצמו, הוא שוחד את עצמו. שם זה קורבן אוילו. שוחד את עצמו, ואומר, לא, אני לא מוכן להיות חלק מהשקר. אני רוצה להיות קורבן השם. אחרי שעשים אוילו, אז אחר כך יש לך כוח, לעשות שלום.